הגמרא אומרת בקידוש עם דף למד, גמרא מפורסמת, תנו רבנן ושיננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם אישה לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד, שנאמר אמור לחוכמה אחותי את, וגומר ואומר קושרם על אצבעותיך, כותבם על לוח ליבך, ואומר כחצים ביד גיבור כן בני הנאורים, ואומר חיצי גיבור שנונים, ואומר חיציך שנונים עמים תחתיך יפולו, ואומר אשרי הגבר אשר מילא את השפטו מהם, לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער. כל פנים, הברייתא מתחילה ושיננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. פסוק מהתורה, קריאת שמע, שיננתם לבניך, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד. דבר מעניין שצריך לעמוד עליו, לכאורה ההגדרה הזאת שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך היא הגדרה באיכות הלימוד, איך צריך ללמוד תורה, איך צריך ללמוד, לאיזה מדרגה צריך להגיע, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. אבל המעניין הוא שההגדרה הזאת היא כתובה דווקא בפסוק שבו התורה מדברת על חובת, לא על לימוד, אלא על החובה ללמד. ושיננתם לבניך. ושיננתם לבניך. הפסוק ושיננתם לבניך זה פסוק שמחייב אותנו לשנן לבנים, ללמד את בנינו. דווקא כאן באה התורה ואומרת מה צריכה להיות איכות הלימוד שאליו צריך להגיע, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיו. צריך להבין מדוע. כדי להסביר את הדבר, אמר הפחד יצחק, ויצחק קוטנר זצ"ל, שנשתמש בכלל של יגיד עליו רעו. הפסוק אומר, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך וביתך, ובלכתך ודרך, ובשוכבך ובקומך. שוב, גם כן דבר שצריך הסבר. ודיברת בם, הפסוק הזה מדבר על החובה לדבר בדברי תורה. חובת הלימוד. ודיברת בם, ושבתך בביתך, ובלכתך ודרך, ובשוכבך ובקומך. במילים אחרות, בכל זמן, בכל זמן, בשוכבך ובקומך ולכתך בדרך. בכל זמן יש חובה, יש חובה ללמוד. יש חובה של ודיברת בם. אבל שוב, יש פה דבר מעניין. הרי ישנן עוד מצוות שהן מצוות ללא הפסקה. שהיהודי מחויב בהם בכל רגע. עירת שמיים, עירת השם. את השם אלוקיך תירה. חובת העירה היא חובת מידית. אהבת השם. עוד מצוות. יש שיהודי מחויב בהם בכל רגע ורגע. מצוות מידיות. בשום אחת מהמצוות לא, התורה לא הדגישה שהמצווה היא תמידית. דווקא במצוות תלמוד תורה, התורה אומרת ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. מהו טעם הדבר? הרי יש עוד מצוות כאלה, שהן נמשכות כל הזמן. מצוות תלמוד תורה, נכון, היא מצווה שאדם יהודי מחויב בה כל רגע ורגע. אבל יש עוד מצוות כאלה. מדוע דווקא כאן התורה כותבת, התורה מדגישה, שזוהי מצווה ללא הפסקה. בשוכבך ובקומך ובלכתך בדרך. כדי להסביר את הדבר, הוא השתמש במשל. אנחנו נאמר, לדוגמה, על אדם שיודע לנגן. יודע לנגן. אנחנו נאמר עליו, היהודי הזה, או הבחור הזה, ניגן במשך שעתיים. ניגן במשך שעתיים. זהו משפט אחד. אבל במשפט שני נוכל לומר על ציור אחר, יש ניגון שהוא בין שעתיים. ניגון שהוא בין שעתיים. פירושו של דבר שלנגן את הניגון הזה, זמן הניגון הוא שעתיים. בוודאי שבשני המשפטים אנחנו לא אומרים את אותו דבר. פירוש, כשאני אומר, הבחור הזה ניגן במשך שעתיים, פירושו של דבר, שהוא ניגן במשך שעתיים. מה הוא ניגן? 20 ניגונים, 30 ניגונים, 40 ניגונים. ניגן אותם במשך... הוא עשה את מלאכת הנגינה. ניגן. במשך שעתיים. כשאני אומר, יש ניגון שהוא בין שעתיים, כוונתי לומר שהניגון הזה, שלמותו, הניגון הזה הוא שלם כשהוא מנוגן במשך שעתיים. שלמות הניגון היא תלויה בזמן. זמן הניגון הזה הוא שעתיים. זה המשל. מה הממשל? מה אנחנו רוצים לומר? נכון, ישנן עוד מצוות שהן מצוות, כמו שאמרנו, ללא הפסקה, שיהודי מחויב בהם בכל רגע ורגע. מצוות תמידיות, אבל הזמן בהם הוא לא שייך למהות של המצווה. התמידיות שלהם היא מורכבת מפרטים. אני חייב כל רגע ורגע, כמו שאמרנו, להאמין שיש בורא לעולם, לירא ממנו, לקיים מצוות ואהבת את השם אלוקיך בכל רגע ורגע. התמידיות של הללא הפסקה בתלמוד תורה הוא שייך למהות. מצוות תלמוד תורה במהות שלה היא תמידית. אם היא לא תמידית, היא לא שלמה. חסר בשלמות שלה. חסר בשלמות של המצווה. כמו שניגון בין שעתיים, כשהוא לא בין שעתיים הוא לא שלם. כי זה הניגון. מצוות תלמוד תורה, כשהיא לא תמידית, היא לא שלמה. והדברים מפורשים. יש בגמרא בפסחים, בדף סמכת, אומרת הגמרא, שוב, גמרא מפורסמת, הגמרא אומרת, רב ששת, כל קלטין יומין מהדר להתלמודי וטלי וקאי בעברה דדשה. כל 30 יום חוזר על תלמודו. רב ששת כל 30 יום חוזר על תלמודו. וטלי וקאי בעברה דדשה, ואמר חדי נפשי, חדי נפשי. לך קראי, לך תנאי. אומר רשי, וטלי נשען, ואומר חדי נפשי, שמחי נפשי. לך קראי, לך תנאי. בשבילך ולצורכך שניתי וקריתי. כך מתנהג רב ששת. שואלת הגמרא, איני? ואמר רבי אלעזר, לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הגמרא מתפלה. כל 30 יום הוא חוזר על תלמודו, וכל 30 יום הוא מתלהב מחדש. שמחי נפשי, לך קריתי ולך שניתי. אומרת הגמרא, מה, זה שמחה שלך? זה עסק שלך? זה משהו פרטי? איני. ואמר רבי אלעזר, אלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ. אומר רש"י, איני, וכי אין הנאה בתלמוד תורה אלא ללומדיה לבדם? זה רק הנאה שלו. מה מתפלא? לא נתקיימו שמיים וארץ. שנאמר, מאיפה הגמרא מוכיחה? שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. איפה כתוב פה לימוד תורה? אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. איפה כתוב פה לימוד תורה? הגמרא בנדרים, משנה בנדרים, מדברת, אם לא בריתי יומם ולילה, זה הברית, ברית מילה. איפה כתוב פה לימוד תורה? כתוב ברש"י, אם לא בריתי, אומר רש"י, של יומם ולילה. דהיינו, תלמוד תורה. שכתוב בו, והגית בו יומם ולילה. את רש"י מסביר פשט בגמרא. מאיפה הגמרא יודעת להגיד שהכוונה אם לא בריתי זה לתלמוד תורה? זה לא כתוב בפסוק. זה לא כתוב בפסוק. אומר רש"י, זה כתוב בפסוק. מדוע? כי בפסוק כתוב אם לא בריתי של יומם ולילה. מה זה ברית של יומם ולילה? מה זה ברית של יומם ולילה? אומר רש"י, דהיינו תלמוד תורה שכתוב בו והגית בו יומם ולילה. זאת אומרת, יש מושג. זה מה שכתוב ברש"י. יש ברית של יומם ולילה. ברית של יומן ולילה זה תלמוד תורה. מה? זה המצווה היחידה שהיא יומן ולילה? הרי אמרנו קודם, יש עוד מצוות של יומן ולילה. הם בלי הפסקה. אבל ברש"י כתוב היסוד הזה שאמרנו. ברית של יומן ולילה באופן שהברית של יומן ולילה. בלימוד תורה זה לא מצווה שהיא רק ללא, היא מצווה ללא הפסקה. אלא המהות של המצווה, על זה היא נקראת. על זה היא נקראת יומם ולילה. כשמדובר בפסוק על ברית של יומם ולילה, לא כתוב תורה. אבל אומר רש"י, כתוב כאן תורה. כי התורה זה ברית של יומם ולילה. התורה זה ברית של יומם ולילה. במהות זה תמידי. ושוב, זה גמרא מפורשת.
גם כן, גמרא מפורסמת. תודה. הגמרא אומרת, ונואף אישה חסר לב. ונואף אישה חסר לב. פסוק במשלי. אמר ריש לקיש, זה הלומד תורה לפרקים. ונואף אישה חסר לב. פשט הפסוק, פשט הפסוק. ונואף אישה. אבל בגמרא אומר ריש לקיש,
זה הלומד תורה לפרקים. אדם שלומד תורה לפרקים, נואף אישה. מה פשט? אומר רשי, כשהוא מסביר את הגמרא הזאת, לומד תורה לפרקים, ואינו לומד תדיר, תדיר. ואינו לומד תדיר, תדיר. זה נקרא לומד תורה לפרקים. ואינו לומד תדיר, תדיר. כמי שאין לו אישה. הוא בועל פעמים זו ופעמים זו. זה כמו אדם שאין לו אישה. זה נקרא נואף אישה. פירושו של דבר, כמו, לפי ההסבר של רשי, נואף אישה, מה הכוונה? אין לו אישה. כשיש לו אישה, יש לו מחויבות. אדם שיש לו אישה, יש לו מחויבות. כשאדם לומד תורה לפרקים, פירושו של דבר אין מחויבות. למה אין מחויבות? הרי הוא לומד תורה לפרקים. בפרקים הוא לומד. אבל כמו שאמרנו, לימוד תורה, כמו שרשי מדגיש, אינו לומד תדיר תדיר. אם זה לא תדיר תדיר, אם זה לא תמיד, אם זה לא יומם ולילה, אז זה לא לימוד תורה. זה נואף אישה. זה נואף אישה. זה בלי מחויבויות. פעמים בועל זו, ופעמים בועל זו. אומר יש לקיש, זה הלומד תורה לפרקים, שנאמר, שוב, פסוק במשלי, כי נעים, כי תשמרם בביתנך, יקונו יחדיו על שפתיך. אומר רשי, שנאמר, כי נעים כי תשמרם, מתי תשמרם בבטנך? בזמן שיקונו יחדיו על שפתיך. אחרי הדברים האלה, אחרי שאנחנו באים להגדרה שהמושג של לימוד תורה במהות פירושו של דבר התמידיות של התורה, זה אומר שכשכתוב כמו שאמרנו קודם בפסוק ודיברת בה בשבתך בביתך ובלכתך בדרך שורבך ובקומך, פירושו של דבר שבפסוק הזה כמו שאמרנו התורה מחדשת, והיא מחדשת את זה דווקא כאן משום האמירות האלה, הקביעה הזאת, שבכל מקום אתה לומד, האמירה הזאת היא אמירה שקובעת את המהות של הלימוד של התורה. המהות של הלימוד תורה זה תמידות. ואם זה לא תמידי, אז כמו שאנחנו אמרנו, נואף אישה, חסר לב. מכאן יגיד עליו ראו. פירושו של דבר לימוד תורה תלוי בתמידיות. מצוות תלמוד תורה תלויה בתמידיות. אם היא לא תמידית, זאת איננה המצווה כמו שהיא צריכה להיות. איננה המצווה כמו שהיא צריכה להיות. באותה צורה, ושיננתם לבניך, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. המצווה ללמד תורה, גם לה יש צורה. גם היא תלויה בצורה מסוימת. איך צריך ללמד תורה? באיזה אופן צריך להיות הלימוד? הללמד? איך צריך ללמד? אז איך צריך ללמד, יש לו גם כן צורה. מה הצורה שלו? מה הצורה של הללמד? איך רב מלמד תורה? איך רב מלמד תורה? אז קודם כל, הללמד תורה דורש דורש קישור של כל הדורות. ללמד תורה פירושו של דבר שהרב המלמד הוא מחובר מצד אחד למשה רבינו, ומצד שני מחובר למשה רבינו כראש הדורות, כראשית הדורות, ומחובר לאחרית הדורות. הלימוד תורה, ללמד תורה בכלל ישראל, פירושו של דבר לחבר את כל הדורות יחד. משום שללמד תורה, פירושו של דבר מסורת. מסורת. אבל זאת מסורת שהיא יסודה במשה רבינו, יסודה במשה רבינו, וסופה, אם אפשר לדבר על סוף, כי אנחנו מדברים על נצח, באחרית הימים. איכן זה בא לידי ביטוי? איפה רואים את זה? אומרת הגמרא, שוב, גמרא בכתובות. בסדר, בסדר, שש. אומרת הגמרא בכתובות כך. תנו רבנן, אומרת הגמרא, מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה. מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה. אמרו עליו, על רבי יהודה ורבי אלעאי, מת, במת דברים אמורים, כשאין
עמו כל צורכו.
אבל יש עמו כל צורכו, אין מבטלים. וכמה כל צורכו? זאת אומרת, יש דין לבטל תורה בשביל הוצאת המת ובשביל הכנסת כלה.
עכשיו,
במה דברים אמורים כשאין עמו כל צורכו? כשאין עם המת, אין למת את מספר המלווים שצריך שיהיו לו לפי כבודו. וכמה כל צורכו? אמר רב שמואל בר עיני משמי ברב, תליסר אלפי גברי ושיטה אלפי שיפורי. ואמרי לה, תליסר אלפי גברי ומיני ושיטה אלפי שיפורי. אחרי זה אומרת הגמרא, רב ששת, ויתימה רבי יוחנן אמר, נטילתה כנתינתה. מה נטילתה ב-60 ריבו, אף נטילתה ב-60 ריבו. נטילתה כנתינתה, אומר רשי, נטילתה של תורה ממנו כנתינתה בסיני. נטילתה, היינו כשמת, ותלמודו בטל. נטילתה, היינו כשמת ותלמודו בטל. אדם שלמד, מפסיק ללמוד, זה פירושו של דבר נטילת התורה ממנו. נטילתה כנתינתה. מה נתינתה ב-60 ריבו, אף נטילתה ב-60 ריבו. אומרת הגמרא, ואני מילי למאן דקרעי ותני. כל זה כשמדובר על אדם שקרא ושנה. אדם שלמד במשך חייו. אז כשהוא מסתלק מן העולם, הוא מת, אז נטילת... אבל למד דמתני לית לשיעור. למי שלימד, אומר רשי, אבל למד דמתני לאחרים, למי שלימד, אין לזה שיעור. אין לזה שיעור. זאת אומרת, אף פעם זה לא יהיה מספיק. אף פעם לא יהיו מספיק אנשים. אין שיעור. וכאן, שוב, אנחנו עומדים ושואלים. אדם שקרא בשנה, אומרת הגמרא, נטילתה כנתינתה. נטילתה כנטילתה. כשם שבמעמד הר סיני היו 60 ריבו תחת ההר, הוא הדין בסילוקה של תורה מאותו אדם שלמד שנה וקרא ושנה. גם כן, צריך 60 ריבו. למאן דמאן נילת לשיעורה. אבל נשאלת השאלה, מה פירוש, הרי לכאורה, הרי זה ודאי שזה לא יהיה פחות מ-60 ריבו. 60 ריבו, לכאורה, מבחינתנו זה השיא. נתינת התורה הייתה ב-60 ריבו. נתינת התורה הייתה ב-60 ריבו. אז מה פירוש? מה? אנחנו אומרים יותר, אין לו שיעור. אבל לכאורה, באדם שקרה בשנה זה השיא. 60 ריבו. מעמד הר סיני. מוכרחים לומר שהפירוש הוא שבמעמד הר סיני השיעור של 60 ריבו זה עוד, באמת אותם 60 ריבו שעומדים תחת ההר ומקבלים את התורה. מעמד הר סיני זה מעמד שבו עם ישראל לומד תורה. ובמעמד הזה באמת משתתפים 60 ריבו בני אדם שעומדים ומקבלים את התורה, לומדים תורה. אבל מה ביחס למי שלימד תורה? למאן דמתני. למאן דמתני. אז בגמרא כתוב שאפילו במעמד הר סיני, גם כן, לית לשיעורה. מדוע? משום שבלימוד תורה, בללמד לאחרים תורה, ללמד לאחרים תורה, פירושו של דבר זה קישור, זה הקומה שלמה של כל חכמי התורה מההתחלה ועד הסוף. מההתחלה ועד הסוף. וזה בלי שיעור, משום שזאת צורת, כך, זוהי צורת הללמד. צורת הללמד של תורה, פירושו של דבר להיות, כמו שאמרנו קודם, קשור מצד אחד עם תחילת נתינת התורה, עם משה רבינו, וקשור מהצד השני עם אחרית הימים. כשאתה מלמד תורה, פירושו של דבר, זה הקומה השלמה של כנסת ישראל. זה ביאור הדברים. וממילא זה גם לא, זה לא דבר שנמדד. וכשאני מדבר על מי שלומד תורה, יש לזה מידה. יש לזה שיעור. אבל כשאנחנו מדברים על ללמד תורה, זה בלי שיעור. כמו שאמרנו קודם, כדרך שכשאנחנו דנים בלימוד תורה, אז אמרנו שהתדיר תדיר, התמידיות, והגית בו יומם ולילה שייך לחפצה של לימוד תורה, זה המהות של לימוד תורה. בלי הפסק. בלי הפסק. ואם זה מצב של יש בו הפסק, אז זה לא תלמוד תורה. זה לא תלמוד תורה. זה נועף אישה חסר לב. זה לא תלמוד תורה. אז בכגון דה אנחנו אומרים גם כן ביחס למלמד תורה. מי שמלמד תורה, פירושו של דבר, יש פה, אנחנו מדברים פה על צורה, על קומה שלמה, וקומה שלמה בללמד תורה, פירושו של דבר, להיות קשור מצד אחד עם ההתחלה, ומצד שני עם הסיום. אם אפשר לדבר על התחלה וסיום, כי אנחנו מדברים על נצח, אבל עם הראש ועם הסוף, עם שני הקצוות, בלי ניתוק. זה המשמעות של ללמד תורה. ולכן אומרת הגמרא, למאן דמתני לית לשיעור. אי אפשר לדבר על שיעור. אי אפשר לדבר על שיעור. בללמוד תורה, אז כמו שאמרו, 60 ריבו לומדים. זה שיא הלימוד תורה שאנחנו פוגשים אותו. בכלל ישראל. 60 ריבו מקבלים את התורה תחת ההר. אבל בללמד תורה, משום שזה קשור עם כל, אבל ללמד תורה בכלל ישראל, פירושו של דבר להיות מאוחד, להיות קשור, להיות מחובר לכל מלמדי התורה שבכל הדורות כולם. זה הפירוש ללמד תורה בכלל ישראל. ולכן לית לשיעורה. ברבינו יונה, בשערי תשובה, בשער השני, כתוב כך. ויש על האדם הוא מדבר איך אדם צריך להתכונן, איך אדם צריך לחיות, באיזה תודעה הוא צריך לחיות. אז אומר הרבנו יונה, ויש על האדם לחדש לו בכל יום מצוות. ויש על האדם לחדש לו בכל יום מצוות. אולי הגיע תור מותו. אדם לא יודע. לא ידע האדם את איתו. אז יש על האדם לחדש לו בכל יום מצוות. אולי הגיע תור מותו. ולא יחסר המצוות האלה. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה. מביא רבנו יונה מדרש רבה, ספר קהלת. כתוב שם כך. כל העושה מצווה אחת סמוך למיטתו, דומה שקיים את כל התורה, ולא היה חסר אלא אותה מצווה. כל העושה מצווה אחת סמוך למיטתו, דומה שקיים את כל התורה, ולא היה חסר אלא אותה מצווה. וכל העושה עבירה אחת סמוך למיטתו, דומה כאילו ביטל כל התורה. דיוק לשונו של הרבינו יונה, הוא שינה לכאורה מלשון המדרש. במדרש כתוב, כל העושה מצווה אחת סמוך למיטתו, דומה שקיים את כל התורה. כל העושה מצווה אחת סמוך למיטתו. הרבינו יונה אומר, ויש על האדם לחדש לו בכל יום מצוות. הביטוי הזה, לחדש לו בכל יום מצוות, הוא ביטוי מיוחד. היה צריך לומר, ויש על האדם לקיים כל יום מצווה, מצווה חדשה. מה זה לחדש לו בכל יום מצוות? לחדש לו בכל יום מצוות. אולי הגיע תור מותו, ולא יחסר המצוות ההם. או שיגיד, לחפש מצוות שהוא עדיין לא קיים, אולי הגיע יום מותו ולא קיים המצוות ההם. ואם הוא מקיים את אותה מצווה, אז כמו שאומר המדרש, כל העושה מצווה אחת סמוך למיטתו, דומה שקיים את כל התורה. הרי רואים רבנו יונה שהוא הבין פשט במדרש, מה שהמדרש אומר, כל העושה מצווה אחת סמוך למיטתו, דומה שקיים את כל התורה כולה, זה לא סתם מצווה. לפחות הוא מלמד אותנו פשט במדרש, כי אפשר היה להבין את המדרש, כל העושה מצווה אחת סמוך למיטתו, אדם לפני שהוא נפטר, זוכה לקיים איזושהי מצווה, דומה כמי שקיים את כל התורה כולה. חס וחלילה אם הוא עושה עבירה, דומה כמי שביטל את כל התורה כולה. אבל ברבנו יונה כתוב, יש על האדם לחדש לו בכל יום מצוות. זאת אומרת, מדובר פה לא סתם עשיית מצווה סמוך למיטה, כן? לחדש לו בכל יום מצוות. מה המובן של הדברים? מה המובן של הדברים? אלא, שוב, אנחנו נוגעים פה לכאורה באותה נקודה שדיברנו עליה קודם. התפיסה שלכאורה מוצגת כאן, או על כל פנים, בצורה שרואים ברבנו יונה, איך הוא הבין אותה, כמו שאמרנו, שלכאורה ברבנו יונה מדויק שהוא מבין שמדובר פה על מצווה חדשה, לא על מצווה שהוא כבר קיים אותה. יש לו לחדש בכל יום מצוות, שאולי זה באמת יום אותו. אולי זה באמת יום אותו. והרבנו יונה מבין שזאת כוונת המדרש, כל העושה מצווה אחת סמוך למיטתו. מהו פשר הדבר? אז לכאורה, זה מאוד קרוב לגמרא בשבת. הגמרא בשבת, כידוע, מדברת על דין כותב. אז בדין כותב בשבת יש שיעור. הכותב שתי אותיות חייב. הכותב שתי אותיות חייב. אבל באותה סוגיה, מסכת שבת, בדין הכותב כתוב שאם מדובר על ספר תורה שחסרה לו אות אחת, שם גם אם הוא מגיע באות אחת ועל ידי זה הופך הספר תורה להיות שלם, אז במקרה כזה מספיקה אות אחת כדי להתחייב. גם אם הוא יכתוב אות אחת ובאמצעותו הוא משלים את הספר, באמצעותה הוא משלים את הספר, אז הוא כבר חייב. מדוע? משום ש החשיבות של השלמת הספר גורמת לכך שהוא יהיה חייב אפילו על אות אחת. ברבנו יונה לפי זה כתוב חידוש גדול מאוד. ברבנו יונה כתוב חידוש גדול מאוד. אמרנו קודם, יש הבדל יסודי בין התמידיות של לימוד תורה לבין התמידיות של שאר מצוות, שיכול להיות שהן גם כן תמידיות. במצוות שהן תמידיות, שהן בלתי נפסקות. בלימוד תורה התמידיות שייכת לחפצה של לחפצה של לימוד תורה. לימוד תורה שהוא לא תמידי, הוא לא יומם ולילה, אז זה בריתי יומם ולילה. אז אם הוא לא יומם ולילה, זה לא השלמות של לימוד תורה. לא השלמות של לימוד תורה. נואף אישה חסר לב. אז ברבינו יונה כתוב חידוש גדול, לפי התפיסה הזאת. הרי אמרנו שלמעשה, נטילתה כנתינתה. אדם שמסתלק מן העולם, כמו שראינו ברש"י, אדם וכתובות, אדם שמסתלק מן העולם, זה ספר תורה שניטל מהעולם. זה ספר תורה שכביכול נפרד מהמציאות. ובגלל זה, כיוון שכך, נטילתה כנתינתה, אז לכן אומרת הגמרא שלמי שקרא ושנה, אז צריך 60 ריבו. ולמי שמתני, מי שמלמד תורה, אז לית לשיעורה. ברבינו יונה כתוב חידוש. הרבינו יונה אומר אדם צריך לחיות, כמו שרואים במדרש. אדם צריך לחיות בתודעה, כי לא ידע אדם את איתו. אדם לא יודע מתי הוא יסתלק. כיוון שכך, יש לו לחדש מצוות בכל יום. פירושו של דבר, החידוש של מצד אחד, אנחנו מדברים פה במישור של קיום המצוות. אבל מצד שני, ההסתכלות צריכה להיות שאני עכשיו גומר את הספר. זאת אומרת, יש פה חידוש דין בלימוד תורה. החידוש של המצווה זה השלמת המציאות של האדם. מדובר פה על ספר תורה שעומד להסתלק. בכגון דה, במצב כזה, אז כל מצווה היא השלמות של הספר. אבל זה חידוש דין במהות של לימוד תורה. כמו שאמרנו שבמהות של לימוד תורה, התמידיות היא בחפצה, היא שייכת למהות. אז יש עוד מושג של שלמות. רואים שאדם שקרא ושנה הוא ספר תורה שמסתלק מהמציאות. אבל יכול להיות מצב שבו ספר תורה הוא חסר. מה עושים כדי להשלים אותו? אז זה כתוב כאן ברבנו יונה. אתה לא יודע מתי אתה מסתלק. לא ידע האדם את איתו. הוא צריך לחיות בתודעה שאולי זה היום האחרון שלו. לחדש מצווה. אבל החידוש של המצווה זה חידוש דין בהלכות תלמוד תורה שלו. מצד אחד זאת מצווה, אבל זה בהלכות תלמוד תורה. אנחנו אומרים בברכת התורה, והערב נא השם אלוקינו, דברי תורתך בפינו, ובפיות עמך בית ישראל, נהיה אנחנו, צאצאינו, וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך. נו, אז כשאנחנו אומרים, נהיה אנחנו וצאצאינו, יש לנו צאצאים, אנחנו מבקשים, נהיה אנחנו וצאצאינו. הפירוש וצאצאי עמך בית ישראל? הפירוש צאצאי עמך בית ישראל? הצאצאים של עמך בית ישראל הם בית ישראל? מה זה צאצאי עמך בית ישראל? אלא הפירוש הוא, שוב, הרי החתימה של הברכה, ברכת הערבנה, המלמד תורה לעמו ישראל. המלמד תורה לעמו ישראל, כמו שאמרנו, הקומה השלמה של תלמוד תורה של כלל ישראל, זה החיבור של ההתחלה עם החתימה. החיבור של משה רבינו, עם כל הדורות כולן, עד אחרית הימים. זה המלמד תורה לעמו ישראל. אומרת הגמרא, ושיננתם לבניך, שיהיו דברי תורה משוננים בפיך, מחודדים בפיך. שאם יאמר לך, אם ישאלך אדם, אל תגמגם ותאמר לו. מה נתחדש כאן? נתחדש כאן באמירה הזאת של חז"ל, בביאור שלהם, למצווה הזאת שכתובה כאן בפסוק, כמו שאמרנו, שכדי ללמד תורה, כדי שאדם יהיה מסוגל ללמד תורה, הוא צריך להיות במדרגה כזאת ש... הרי מה זה ללמד תורה? ללמד תורה, פירושו של דבר, זה לאחד את כל הדורות כולם במסירת התורה. זה המהות של ללמד תורה לכלל ישראל. לאחד את כל הדורות כולם במסירת התורה. לאחד את משה רבינו מצד אחד, עם אחרון תלמידי החכמים מהצד השני. אבל כדי למסור את התורה מתוך אחדות שלמה, כמו שאמרנו, מתוך קומה שלמה, התורה צריכה להיות אחת אצל מי שמוסר אותה. שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. מה פירוש מחודדים בפיך? מחודדים בפיך, המילה מחודד היא חדים בפיך. חד. חד, פירושו אחד. מחודדים בפיך, כשאתה חותך עם סכין חדה, אז הפירוש הוא, אתה לא רואה, אין שניות, הכל אחד. הכל אחד. ואפשר אולי להוסיף יותר. מחודדים הרי, במילה הזאת כתוב, חד דד. כדי ללמד, כדי להעניק, כדי לתת, אז התורה צריכה להיות אחת. איך תורה הופכת להיות אחת? איך אתה הופך להיות אחד עם התורה? שיהיו דברי תורה, ושיננתם לבניך. ושיננתם, אז תוכל לתת לבניך. אם דברי תורה יהיו מחודדים בפיך, אם אתה תהיה אחד עם התורה, אתה תוכל למסור אותה. אבל אם אתה עצמך לא תהיה אחד עם התורה, איך תוכל למסור אותה? נואף אישה חסר לב. נואף אישה חסר לב. אומר יש לקיש, זה הלומד תורה לפרקים. הלומד תורה לפרקים אין לו לב. אבל אין לו לב. ישראל באומות כלב באיברים. האחדות של המציאות היא הלב. אחדות ההוויה של האדם היא הלב שלו. כשהתורה היא לא אחת, כי נעים כי תשמרם בבטניך, כי יקונו יחדיו על שפתיך. נעים כי תשמרם בבטניך. מתי הם שמורים בבטן? כשהם יקונו יחד על שפתיך. אם אין מציאות של אחדות עם התורה, אי אפשר למסור אותה. אי אפשר להעביר אותה. אי אפשר לתת אותה. לכן באה התורה ואומרת דווקא כאן, אגם שכמו שאמרנו, היה מקום לומר שזה שיעור בלימוד התורה, אבל השיעור הזה בלימוד התורה הוא מהותי מאוד גם איך ללמד. כי אי אפשר ללמד אם התורה היא לא אחת אצל הלומד. כשהיא אחת אצל הלומד, כשהם מחודדים בפיך, יש לך את האפשרות שלה ושיננתם.